טוב, אנחנו לא מקנאים באנשי חמאס ולא בוחרים בדרכיהם, אפילו אם הדרכים שלהם לכאורה הם נראות כטובות, אנחנו בכלל לא בכיוונים שלהם. איפה שנמצא איש חמאס אנחנו לא נמצאים. כי תאוות השם נלוז ואת ישרים סודו. זאת אומרת, כמו שכבר הזכרנו, הדברים כבר נגענו בהם, שנלוז זה מי שמעוות בדרכיו. תאוות השם נלוז ואת ישרים סודו. מהרת השם בבית רשע, ונבית צדיקים יברך. אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון. זאת אומרת, יש פה מעין מקבלה, הקבלה, בין הצדיקים הישרים מצד אחד, זאת אומרת, ישרים, צדיקים, ענבים וחכמים מצד אחד, מהצד השני, נלוזים, רשעים, כסילים. צדדים שונים של השגחה אלוקית בין הצדיק לרשע, בין עובד השם מאשר לא עבדו. אלה הם הצדדים השונים. צריך באמת להבין מה זה כי תאוות השם נלוז, אנחנו מבינים. ואת ישרים סודו, מה פירוש סודו? היה צריך ואת ישרים תורתו, אמונתו, מה העניין של סודו? אז כבר הפרשנים מרגישים את הקושי במושג הזה של סוד. שאפשר להבין את זה כשני צדדים שונים לחלוטין. יש צד ראשון, תאוות השם נלוז. הגמול לרשע כרישתו. וצד שני, שאת ישרים סודו, זה השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים. נכון? ועם ישרים סודו. כך אפשר להסביר, והפרשנות היא הגיונית, נכון? אבל פרשנים דווקא לוקחים את זה לעוד נקודה, ובמדרש נעלה אחרי זה עוד קומה, ומסבירים באופן קצת שונה. מה פירוש ישרים סודו? ישרים סודו, אם ישרים נודע סודו ועצתו ממה שהוא גוזר להביא על הרשע. זאת אומרת, בעצם אנחנו יכולים לחיות בתוך מציאות שהרשע טוב לו והצדיק לעתים רע לו. הרשע הוא נמצא על הסוס, אדם מאושר, והצדיק נמצא במצב לא כל כך טוב. ואת ישרים סודו, הישר יודע שמה? שבעצם מה שנראה כלפי חוץ כהצלחת הרשע, היא רק בשלב בעיניי. אבל מצד הסוד, בצד הפנימי, הרשע עתיד לקבל את עונשו. זה יסוד. זה יסוד. חיסרון עצמי. וזה ההמשך, מהרת השם בבית רשע, ונבי צדיקים יברך. שבסופו של דבר מה יהיה? יש פה לשון ארור, וארור זה לשון של חיסרון. זה מה שיהיה בבית רשע. ואת בית הצדיק, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מברך. נווה זה אישו ביטוי של בית, סוג של בית, סוג של יציבות. יש פה הערה של הרלב"ג, שהוא מאיר פה, למה הביטוי, מהרת השם בבית רשע, ונבי צדיקים יברך. לכאורה, על דרך הפשט, היה צריך להיות או מהרת השם בבית רשעים, ונבי צדיקים יברך, או מהרת השם בבית רשע, ונבי הצדיק יברך. נכון? יש פה מעין חוסר הגבלה בין המהרה שהוא לרשע הפרטי, לבין הברכה שהוא לצדיקים ככללם. אומר הרלב"ג פה, יסוד, קללת השם תמצא בבית רשע, והוא יברך נווה צדיקים. והנה אמר רשע בלשון יחיד, לפי שהכללה לא יחייב שתימשך לכל הרשעים. ולזה פעמים רבות רשע וטוב לו. ברכת השם היה בבית כל הצדיקים הרואים לה, והם אשר תדבק בהם ההשגחה האלוקית, כמו שביארנו, הסיבה בכל זה, בהשם, מספר פעמים וכולי. זאת אומרת, הרשע זה לא בהכרח שתמיד אנחנו רואים את הנערה בבית רשע. לעתים, אנחנו באמת רואים שרשע ורע לו. הקדוש ברוך הוא יש לו כל מיני חשבונות, חלקם בעולם הזה, חלקם בעולם הבא. אבל הצדיק, כמו שאומר אבן עזרא, מי שיודע את סוד השם, הישר, יודע שהסוף של כל רשע ורשע, באופן פרטי, לאו דווקא כל הרשעים כחטיבה אחת, אבל הסוף של כל רשע ורשע, לקבל את עונשו, לאנש. ישרים הם אנשים שמסוגלים לקחת את הרעיון ולהופיע אותו, את הרעיון האלוקי, ולהופיע אותו באופן שלם במציאות. לקחת איזשהו אידיאל ולהופיע אותו, זה חלק מהישרות. זה העניין של ישרים. הישרים הם אלו שרואים את תופעת השם בחיים, במציאות. יכול להיות צדיק שהוא פחות נמצא בתוך העולם. הישר, יש בו איזשהו שייכות להופעה. להופעת השם בעולם עצמו. וההופעה הזאת בשלמות מכוח ישרותו של ישר. נראה רגע אחד את המלבים, ואני כבר ארצה אולי שנשים את הפרק בתוך הפסוקים, ולאחר מכן נעבור למדרש, יש פה הרחבה במדרש, נלמד ככל שנספיק את המדרש עצמו. כי תאוות השם נלוז ואת ישרים סודו, הישרים הם אלה שליבם ישר והולכים מישרים בבינתם. הם אוהבי השם עד שיגלה להם סודותיו. סוד מעשה בראשית ומרכבה, ובהפך הנלוז מן היושר ובינתו הולכת הכלכלות, היא תאוות השם. כי הוא יצא למינות ולכפירה. זאת אומרת, המלבים לא מסביר כמו אבן עזרא, שיש קשר בין הסוד לבין הרשע, אלא פשוט יש פה שני מסלולים. יש את המסלול של הנלוז, של תואבת השם, ויש את המסלול של הישר, והישר זוכה ללמוד מעשה בראשית, מעשה מרכבה, קדוש ברוך הוא מגלה לו סודותיו, והנלוז הוא לא מחובר לריבונו של עולם. וחוסר החיבור לריבונו של עולם הוא החיסרון של הנלוז. וזה העניין, כי הוא יצא למנות ולכפירה, המרשיע מצד הרשע שגדרו מי שהוא רע למקום ולבריות וטבעו נוטה להרשיע. מי זה אותו רשע? מי שהוא רע גם למקום וגם לבריות, ובטבע שלו זה כל הזמן להרע. מהרת השם בבית רשע, שגם אם תראה שהרשע יש לו בית קבוע, דע כי יחול בו מהרת השם, להקטינו ולחסרו ולהעבידו. ביטוי יודע, זה הכרח. הרשע אין לו קיום. אין לו קיום. גם אם אתה רואה כלפי חוץ שיש, לכאורה אישו חוזק, אין לו קיום. ונווה צדיקים יברך הצדיקים, הגם שאין להם בית קבוע, רק נווה. שמורה על נווה צון ואוהל הרי. זאת אומרת, הרשע יש לו קיום יותר חזק מאשר לצדיק, דיברנו על זה כבר. וכל זה גם הנווה שלהם יברכהו השם. יברכהו השם. בוא נמשיך הלאה. אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. הנושא הזה של הליצים צריך הסבר. דיברנו על זה קצת ממש בשיעורים הראשונים על משלי. אני לא יודע אם זה ממש אותה חבורה. על המשמעות של הליצים. שיש שני מישורים. יש מישור של בדחן ויש מישור של עץ. לץ זה דבר שלילי במהות. ליצנות זו מידה רעה. בדחנות, לעתים זו מידה מועלת. ידוע לרבנים חשובים, בעיקר בחצרות חסידים, שהיו להם אפילו בדחנים. וצריך באמת להבין מה ההבדל בין יכולת לעתים שיהיה הומור ושמחה לבין צדדים שקשורים לליצנות. ומה העניין הזה של הליצים ביחס לענבים? לכאורה היינו אומרים שיש פה גאוותנים וענבים, או ליצנים ורציניים, נכון? מה העניין של הענבה והליצנות? זה לא נראה כשני דברים המקושרים, המקושרים אחד לשני. אז קודם כל רש"י אומר, מה פירוש אם לליצים? אדם נמשך אחריהם, לסוף אפוא יהיה לעץ עמהם. מה קורה? אדם רואה ליצנים. אנשים, ככה, שיש שם הרבה בדיחות דעת, יש שם הרבה צחוקים. מה קורה? הנטייה שלו זה להיות בקרבת מקום. לאו דווקא, הוא לא מספר בדיחות. הוא רק יושב בקרבת מקום, באיזשהו שייכות. הוא לא מסמר האירוע. הוא בצד. אומר רש"י, מה קורה אם לליצים, אם אדם ישים את עצמו במבט, בכיוון, לליצים, מה תהיה התוצאה? הוא יליץ. התוצאה תהיה שהוא יהפוך להיות כבר הליצן. וליצנות זו מידה רעה שבראות. מידה רעה שבראות, אנחנו ננסה עוד מעט להבין מה כל כך רע במידה הזאת, אבל זו מידה רעה שבראות. ולענבים ייתן חן. אם לענבים יתחבר, סוף שיתנו מאסף חן בעיניהם של בריות. אבל אם האדם ישים מגמתו, יתחבר לחבורה של ענבים, התוצאה תהיה שמה? הוא ימצא חן, מעשיו של האדם ימצאו חן, מנהב של הבריות. כי מעשיו של הענב הם מעשים טובים וראויים. כך מסביר רש"י.
רש"י לא מתייחס למשוואה בין לעץ לענב.
לא. רש"י רואה אבל את שניהם כאותה מגמה של איפה האדם נושא את פניו. רש"י תמיד נאמן שהכיוון של הפסוק הוא אותו כיוון. אמירה אחת, זה לא שני צדדים שונים, אלא מגמה אחת של פסוק. בכל משלי רש"י באופן שיטתי, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. המצודות אומר פה נקודה נוספת. זה לא האדם שמגיע ומתלבט למי להצטרף, האם לחבורת הליצנים או האם לחבורת הענבים. אלא על מה מדובר פה? דרך אגב, אולי לפני זה אפשר להגיד ברש"י, שזה קשור גם לברור קצת מה הקשר, אולי מה שהערת קצת, בין הליצנים לבין הענבים. כי אולי הם מנסים לחשוב איזה חבורה הכי קל להימשך אליה, ואיזה חבורה הכי קל שלא להימשך אליה. בענבים יש לכאורה איזושהי תחושה של משהו יבש. אין פה שום רצון לבלוט. הכל הוא בצנאה. הליצנים, הם מבליטים את עצמם, מספרים על הצות וכו'. אז יש פה מידה כנגד מידה. זאת אומרת, האדם בטבעו, הוא רוצה להיות מקובל על החברה, הוא רוצה להיות חלק מהחברה. אז מה הוא עושה? הוא הולך להתחבר לליצנים שהם דומיננטיים. כולם שומעים אותם. זה הטבע האנושי. והתוצאה תהיה שהוא יהיה לץ תקה. התוצאה היא שאנשים בדלים ממנו, עוד מה תראה בהמשך. והאדם חושב לעצמו, אם אני אצטרף לענבים, אז בעצם אני לא יהיה קיים, אני לא יהיה חלק מהחברה. אומר הפסוק, דווקא לענבים מה יקרה? ייתן חן. דווקא זה מה שיהפוך אותך גם מקושר לחברה. המשמעות השנייה אומר אותה המצודות באופן נפלא. אם לליצים רצה לומר לכל אחד משלם גמול במידה שמדד. אם לליצים המליגים בבני אדם יסובב סיבה אשר יתלוצצו בהם בבוא יום אידם. מה יקרה? הליצנים זה אנשים לפי המצודות שמתלוצצים בבני אדם. הם יודעים לבקר באופן נפלא מאוד את כל הסובב אותם. מעין פרשנים כאלה. יודעים לבקר את כל מי שימצא של ביקורת על פלוני ואלמוני. מה בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יסובב? שמה? שאם לליצים הוא יליץ. על מי? עליהם.
אז יותר מביקורת.
זאת אומרת, אותם אנשים... כן, לועגים, לועגים, לועגים. אותם אנשים שהם רצו לפי ראשי, מה רצה אותו אדם? להיות מקושר. לכן מה? לכן הוא דיבר שרה על פלוני, על אלמוני, סיפר בדיחה על החבר ההוא, ועוד איזה הלצה על החבר השני. ואחרי, בסופו של דבר, מה הוא רוצה? להיות מקובל. אבל מה יקרה לו? הוא עצמו הפך להיות. הקדוש ברוך הוא יסובב שהוא עצמו יהפוך להיות לבדיחה. ולענבים, אשר הם שפלי הרוח, ומכבדים כל אדם, ייתן חינם בעיני הכל ויכבדו להם. הם לכאורה בורחים, אין להם איזה עניין דווקא למצוא חן. הם חיים את החיים השלמים של עצמם, ואז מה קורה? דווקא להם יהיה חן. זאת אומרת, יש פה מעין עולם הפוך. אנשים מצד קיצרות ראותם, נוטים לחשוב שהדרך שלהם להיות מקובלים, הדרך שלהם להיות חשובים, זה על ידי זה שהם ירדו קצת זולתן, יעשו כל מיני כינוסים שעניינם רכילות ולשון הרע, וכך הם יהיו מקובלים, הם יהיו חלק מהחברה. אבל בעצם, בשור הזה ביוק הפוך, אותם האנשים שמתלוצצים, הקדוש ברוך הוא, על ידי שלמה המלך אומר, הוא יליץ, הם יהפכו בסופו של דבר למשל ולשנינה. ודווקא הענבים, שלכאורה הם בוכים מהכבוד, אין להם עניין דווקא להיות בולטים. הם למעשה מצטמצמים בתוך עולמם, עושים מה שצריך לעשות מתוך יראת שמיים. דווקא הם, להם בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ייתן חן. עולם הפוך. עולם הפוך. באמת, גם המלבים פה מסביר באופן נפלא, אם הליצנים הוא יליץ, השם יסובב שיהיה ליצנות ולשיחה בפי כל הבריות. וזה מידה כנגד מידה. אבל הענבים שאינם מתגאים לחלוק על חוקי החוכמה מצד הנוותנותם, יודעים כי שכלם קצר מהשיג תעלומותיה. ייתן אתם שיהיו לכן בעיני הבריות. אם החומס נפשו הוא מידת הכסילים, שגדר הכסיל הוא שחולק על חוקי החוכמה מצד שבוחר ללכת אחר תאוותיו, והגם שהוא יודע חוקי החוכמה. אומר כך המלבים. המלבים קודם כל מסביר מה פירוש ליצנים. הליצנים פה, המשמעות שלהם, שהם שומעים איזשהו רעיון, אז אם הם מקבלים אותו בשכלם, אז הם יכולים לקבל, בסדר. אבל אם הם לא, אם הם לא משתכנעים, אז מה הם עושים? אומרים זה שטויות. עושים איזה בדיחה. זה המשמעות. זה משמעות הליצן. החומס נפשו על ידי מידת הליצנות שדרכו להתלוצץ על חוקי החוכמה מצד שאינו יודע להם טעם, וידמה בגאוותו שכל דבר שהוא אינו משיג טעמו אין בו ממש. כך מסביר המלבים. אדם שומע אישור רעיון, הוא לא מבין עד הסוף. הוא לא מבין, או בגלל שבאמת מדובר פה על סוד, או שהוא לא מבין כי סתם הוא לא מספיק חכם בשביל להבין. אז מה הוא עושה? אז אם הוא היה ענב, הוא היה אמר, טוב, אני צריך עוד להבין יותר, ללמוד יותר, אולי אני אשאל. אבל כיוון שהוא גאוותן, מה הוא אומר כיוון שהוא לא מבין? הכל שטויות. הכל שטויות. עכשיו אנחנו מבינים מצוין למה הליצנים נמצאים כנגד מי? כנגד הענבים. כי הליצן הוא בעצם הגאוותן. הגאוותן שכאשר הוא שומע רעיון מסוים, כאשר הוא שומע איזושהי חוכמה, הוא בוחן את הדבר רגע. זה מסתדר לי עכשיו עם המחשבה שלי? זה אני בעצמי הייתי אומר כזה רעיון? ברגע שזה לא מסתדר לו לגמרי, גאוותו מובילה אותו שבמקום לקבל את הדברים, הוא מתגאה עליהם. ומה יקרה? שבסופו של דבר הוא עצמו יהפוך להיות בדיחה. השם יסובב שיהיה ליצנות ולשיחה לפי כל הבריות. וזה מידה כנגד מידה. אבל הענב, שהוא לא מתגאה, והוא לא חולק על חוקי החוכמה, שמצדם ותנותם יודעים כי שכלם קצר מעסיק תאומות תעלומותיה, ייתן השם שיהיו לכן בני הבריות. גם זה בדיוק העניין. מי שעושה ליצנות לפי המלבים זה לא על חבר, כמו שראינו בראשי, או במצודות, אלא עושה ליצנות ממה? מהחוכמה בעצמה. אדם מתלוצץ מהחוכמה. התוצאה היא שמידה כנגד מידה, הוא עצמו הופך להיות לבדיחה. זה גם מאוד הגיוני. מאוד מסתבר. למה זה מסתבר? כי אם אדם מזלזל בחוכמה, והוא עושה מעצמו חכם גדול, התוצאה היא שבאמת הוא לא יודע חוכמה. ואז בשלב זו או אחר יתגלה קלונו ברבים. יתגלה שהוא לא חכם. כי גאוותו מעוותת את דעתו, ולא מאפשרת לו באמת להיות חכם. זה דבר מצוי. העניין הזה, היסוד הזה, כמו שמופיע המלבים, שאנשים שהם שומרי תורה ומצוות אפילו, והם בסך הכל מקיימי תורה, אבל הם מקיימי תורה עד היכן ששכלן מגיע. מה שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים. אבל אם אנחנו לא בדיוק מבינים, אז הנטייה היא לעתים אפילו קצת להתלוצץ מדקדוק מסוים בתורה ומצוות, או מעבודת השם ברמות מסוימות. כי האדם מצד גאוותו אומר, אם אני לא מבין, אז מי הוא הרב שיבוא ויגיד לי כך או כך? והיסוד הזה נובע מנקודת הליצנות. זה נובע מנקודת הליצנות. אנשים שחושבים שהם בשכלם יכולים להבין הכל. והתוצאה של זה שהם מליגים על אחרים, וזה מפיל אותם. מידה כנגד מיטה, אותם אנשים עתידים ליפול. האגרה בפרקים הקודמים שהוא מדבר על מידת הליצנות, עוד מעט נראית אגרה גם פה, הוא מדבר על הליצנים כמי שנהנים מלדבר. נהנים מלדבר. עושים חבורות, מדברים. מעין רוח כזאת, הוא קורא לזה רוח של לדבר, של דיבורים כאלה. אני לא רוצה להגיד מה מזכיר לי בדור שלנו, את הדיבור מצד עצמו. אנשים נהנים לדבר, לשמוע את עצמם מדברים. איזשהו קט כזאת. הוא אומר שכנגד הקט הליצנים צריכה להיות קט של רוח אחרת. רוח של קדושה. כשכבר הבאנו את הדברים, ומופיע במספר פעמים בנושא הזה של הליצנות. קטות השונים. זה אומר, וליצים לצון חמד אולי. אז הגר"א פה קודם כל שם אומר, מה פירוש הליצנים, לצון חמדו להם, כי בזה אין להם אף ענת הגוף. רק שהם חמדו את הלצון, בחמד שהיא עבירה גדולה. איזשהו חמדת לב, לא חמדה פיזית. הם לא חוטאים בפועל. אלא מה החטא שלהם? שהם חומדים את הלצון, את הדיבור, את הרכילות. זה חיסרון גדול מאוד. חיסרון גדול מאוד. גם אצלנו אומר הגר"א, אם ליצים הוא יליץ, כי לץ הוא ההיפוך של ענב. מה זה לץ? אומר הגר"א באופן מפורש, זה ההפך מענב. הוא מן הנעלבים ואין עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. זה הענב. הענב זה מישהו שמוכן לשמוע חרפתו. והלץ הוא היפוך זה, שמחרף, וייץ לכל אדם, והקדוש ברוך הוא ייתן אותו לחרפה, שיליצו אחרים ממנו. וזהו, אם לליצים, אם יתחבר לליצים, הוא יליץ על ידי אחרים. זאת אומרת, זה כל העניין של הלץ, מהו? הוא מאוד מאוד רגיש בדרך כלל, שלא יפגעו בכבודו. הוא מאוד עקרוני לו שהכבוד שלו יהיה במקומו. אבל מצד שני הוא מוכן להליץ על כולם. וזה הפך הענבה. הענב הוא, לא, הוא מוכן לשמוע חרפתו. השומעים חרפתם ואינם משיבים. פה מסביר הרב ציודה מה פירוש שומעים חרפתם ואינם עולבים. השומעים חרפתם ואינם משיבים. מה פירוש שומעים חרפתם באמת? הם שומעים חרפתם. הם נעלבים. הם לא שהם לא נפגעים, אלא הם נעלבים, נעלבים באמת. שומעים חרפתם, זה לא דבר שלא אכפת להם ממנו. זה החרפה שלהם, שומעים חרפתם ממש. ואינם משיבים. עליהם הכתוב אומר בו אבב כיצד השמש גבורתו. אותו אדם שבאמת נפגע, לא מישהו שלא נפגע, הוא באמת נפגע. ואף על פי כן הוא מתגבר והוא לא משיב. אלה אוהביו שהקדוש ברוך הוא באמת. זה העניין של הענב, הענבה האמיתית. והלץ, הוא יורד על כולם, אבל מאוד חשוב לו כבודו העצמי. ומידה כנגד מידה מה יקרה? דווקא אותו לץ, הוא זה שיהיה ללג ולשנינה. בנקודה שבה הכי חשוב לו, לא להיפגע, אבל הוא פוגע באחרים, שם הוא ינזק. נמשיך את הפסוק האחרון. אולי לפני זה, דיברנו קצת על ריש לקיש, בקצרה, אולי זה ייתן איזה סיכום של הדברים. ריש לקיש, הוא היה אולי בתקופת האמוראים, התנאים והאמוראים, הבדחן הכי גדול. גם הרביר מי היה לו צד של בדחנות, אבל בר קפרא ממש היה בו צד של בתחנות מאוד 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 גדולה. ברמות קיצוניות. חלק מהגמרות ודאי אתם מכירים. יש במסכת נדרים, נכון? את הסיפור המפורסם, שביום שהיה מחייך רבי, באה פורנות לעולם, ובר קפרא באופן קבוע היה מצחיק אותו. אמר לו רבי, שהיה עשיר גדול, בר קפרא היה אני, אמר לו, אני אתן לך סל מלא תבועה, אם לא תצחיק אותי. מה עשה בר קפרא? לקח איזה סל ענק, תח אותו בזפת, ושם אותו על הראש הפוך, ובא לרבי ואמר לו, נו, תתחיל להמיס. רבי ראה וצחק. אמר לו, אמרתי שלא תצחיק. אמרתי לך שלא תצחיק אותי. אמר לו, בר קפרא, אני רק באתי לקבל את השכר, מה אתה רוצה? לא עשיתי שום דבר. ההמשך שם הסיפור שהוא מדבר עם ביתו של רבי, ואומר לה, מחר את תראי איך אבא שלך רוקד לפניי, ואיך אמא שלך מוזגת את הכוס. הבת של רבי הייתה אשתו של בן אלסה, שהוא היה עשיר גדול מאוד, והיה שמחת חתונה של הבן של רבי. רבי שמעון ברבי. וככל הנראה, מי שירגן את השבע ברכות, זה היה בן אלסה הזה, בביתו של רבי, ואחד המוזמנים היה גם בר קפרא. והתחיל לשאול את רבי, מה זו זימה, מה זה טבל, כל אותם דברים של לכאורה, הם דברים של קלקולים של עריות, ורבי לא ידע תשובה, ענה איזה תשובה, ובר קפרא דחה את התשובה, אמרנו, מה אתה אומר שהתשובה? אמר לו, בר קפרא, אין בעיה, אתה רוצה תשובה? תמזוג לי את הכוס. שאשתך תמזוג לי את הכוס, ואתה תרקוד לפניי. וחכב אמר לו, מה זה זימה, זומה, כאילו, תבל, תבלין יש בה, בכלל מי שמקלקל עם בהמה, יש בזה בכלל תבלין. זימה שלא יודעים של מי הוולד, זומה, תועבה, תועה אתה בא, זה לא אשתך. זאת אומרת, כל אחד הסביר לו את המשמעויות של הדברים, ובינתיים רבי רוקד, ואשתו של רבי מוזגת את הכוס, וכך היה נראה שם אותו שבע ברכות, ובן אלעשה שהיה בא לסעודה, לא היה מסוגל לסבול, ברח מהבית. איך אומרת הגמרא? לא היה מסוגל, הולך מהבית. זאת אומרת, בר קפרה, לא, בכלל צריך להבין מה הסיפור הזה. יש סיפור אחר שלא הזמינו את בן אלעשה לחתונה של, של הבן... של הבן של רבי. יכול להיות שזה היה בעקבות השבע ברכות הזה, אני לא יודע. בר קפרה. מה? לא הזמין את בר קפרה. אז אותו בר קפרה עשה גרפיטי על הפתח של רבי, של הבית של רבי. מחר אתה מת, שמחה מה זו עושה. שמע אתה חוגג, בכל מקרה מחר אתה מת. הרי הכוונה היא שמה יש לך לשמח בעולם הזה? הרי אין לזה שום משמעות. אז רבי חזר הביתה, ראה את הגרפיטי, אמר, את מי לא הזמנתי? אז אמרו לו את בר קפרה, אז אמרו, בסדר, נרצה אותו. נארגן סעודה לכל העבדים וכל המשרתים שלי, לכולם, נזמין גם את בר קפרה שיהיה בסעודה. איך שמגיע הסעודה, מתחילים להגיש את האוכל, בר קפרה קם, הוא היה נועם בחסד, היה ממשיל משלים, ונתן, לא זוכר כמה משלים, אני חושב 100 משלים או אפילו יותר על התעלה, בעניין הסעודה. הרבי פתאום רואה שכל האוכל יוצא קר, אף אחד לא נוגע בכלום. הוא אומר, מה קרה שם? הם אומרים, יש זקן אחד, כאן מדבר, כולם מרותקים, האוכל יוצא קר. פה כבר רבי לא הבין מה קורה, קורא להם, מזמין את בר קפרה וקורא לו לבוא אליו. אומר לו בר קפרה, אומר רבי לבר קפרה, מה אתה עושה? למה אתה לא נותן לכל המשרתים שלי לאכול? אומר לבר קפרה, מה אתה חושב? שאני צריך את האוכל שלך? זה מעניין אותי האוכל שלך? אני רציתי להיות עם כל החבר'ה. בסעודה של השבע ברכות, רציתי להיות עם כל החבר'ה. לא עניין אותי הסעודה. צריך באמת להבין את הדברים. יש עוד הרבה סיפורים בעניין הזה שבר קפרה לבתחנות, יש ירושלמי, שבן אלעשה רבי העריך אותו מאוד, מאוד, מאוד החזיק מאותו בן אלעשה, שעשה מעין תספורת של כהן גדול, לכן אולי קראו לו בן אלעשה, שעשה את תספורת מאוד מאוד מיוחדת במינה, מעין התספורת של כהן גדול, כנראה שתמיד חכם גדול הוא לא היה, ובר קפרה מאוד לא הסתדר עם אותו בן אלעשה, עד כדי כך, שכאשר פעם הוא פגש את אותו בן אלעשה ואמר, תשמע, כולם שואלים שואלת את רבי. למה אתה אף פעם לא רואה אותך שואל שואלת את רבי? אמר לו בן אלעשה, אין לי מה לשאול, לא יודע מה לשאול אותו. אומר לו, בר קפרה, טוב, אני אגיד לך מה לשאול, אתן לך אחידה. אתה תלך לרבי, תשאל גם משהו. מה הייתה אחידה? אחידה הייתה בעצם על הנשמה וכולי, שהמשמעות שלה... אני טמבל, אז למה לכבד אותי? זאת אומרת, בר קפרה לא הבין, בן אלעשה לא הבין. אבל זה היה המשמעות של אחידה, שהוא בעצם אמר לבן אלעשה לשאול את רבי. אז בן אלעשה באמת למד את אחידה והגיע לרבי. ורבי שומע את אחידה וישר מבין. מסתכל אחורה לחפש את בר קפרה. מסתכל, רואה את בר קפרה נשפח מצחוק מאחורה. אז אומר לו, הסתכל בו רבי וידע בר קפרה שיותר להתמנות לרב בתקופתו של רבי הוא כבר לא התמנה. וכך היה, הוא התמנה רק לאחר פטירתו של רבי. אחרי הסיפור הזה רבי כבר לא ייתן לו מינוי. כי בר קפרה הוא באמת מגדיר שמה זה ליצן. בר קפרה עצמו נותן הגדרה לליצנות. בר קפרה אומר שהגדרת המושג ליצנות זה מי שלא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ. דור ענה ממנו. שנאמר הוא מושב ליצים לא ישב, מושבו מושב ליצים. בר קפרה מגדיר שמה משמעות המושג ליצנות? מי שהוא לא בתורה ולא במשנה, לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ. זה ליצן. ליצן זה אדם שהכל מתנהל רק הפי מחשבתו. הוא מנהל את הדברים, זה הליצן. סליחה, במידה מסוימת אולי זה הביקורת שלו על בן אלעשה. שהוא רואה בו סוג של מישהו שלא למד ולא שנה, ורק עושה כל מיני רעיונות, ולכן זה הביקורת שיש לו על בן אלעשה, וזה מה שהוא אומר לבת שלו, תראי שרבי למרות שהוא גם היה עשיר גדול רבי, הוא בשביל לשמוע איזשהו רעיון בתורה, אפילו של דברים פחותים לכאורה, הוא יהיה מוכן אפילו מעין להתבזות. כי כל העניין שלו זה לא הצד החיצוני, אלא איזה צד? הצד הפנימי. זה כל היסוד של רבי. כנגד זה בעצם בא ויוצא בר קפרה, כנגד בן אותו, בן אלסה, נכון? זה היסוד. אפשר פה עוד להאריך, אבל בבר קפרה זה מאוד מאוד בולט. היסוד הזה שמצד אחד, בדחנות, כן? חוכמות, היה בקיא בהרבה מאוד חוכמות, ודאי, אבל ליצנות, לא רק שזה לא לגיטימי, אלא זה שלילי ביותר, כי אותם שני תלמידים במסכת ברכות, שישבו לפניו והגישו לפניהם פרגיות ודרומוסקין, סוגים של קרוב ודרומוסקין, סוגי ירקות, וקפץ אחד, הוא בירך על הפרגיות, לגלג עליו חברו, אמר לו, הרכורה צריך לברך קודם כל בורא פרי האדמה, ורק לאחר מכן, שהכל, טעה בברכה, לכן לגלג עליו חברו. מה אומר בר קפרה? לא על המברך אני כועס, אלא על המלגלג. אני כועס, אם חברך דומי, כמי שלא טעם, טעם בשר מעולם, אתה, מה לגלגת עליו? אני לא כועס על זה שברך בטעות, אלא אני כועס על מי? על זה שלגלג. לכאורה, מה לגלג? קצת צחוקים, מה קרה? קצת צחוקים. אחרי זה ממשיך ואומר, ולא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. ואמר, אם חוכמה אין כאן, זקנה אין כאן. אתה לא יודע הלכה, לפחות תשאל. אני נמצא פה. ואדם מבוגר, הרב שלך, תשאל אותו. ושניהם לא הוציאו שנתם. שניהם מתו באותה שנה, שני תלמידים מכוח הקפידה הזאת של בר קפרה. זאת אומרת, דווקא בר קפרה שלכאורה היה בדחן,
היה לו חוש
הומור, כאשר מדובר על פגיעה בחבר, כאשר מדובר על היצנות, על סוג של גאווה, שם בר קפרה אין בו אפילו קומצוץ של סובלנות. מה?
זאת אוכל עשה את זה בבן אלסה.
לא, בן אלסה זה לא היה במישור של ללגלג.
לעמד אותו מורבי?
מה? לעמד
אותו מורבי עם חידה? איזשהו לגלוג.
שם זה היה בעצם להוכיח גם לרבי, שלא צריך לרומם, היה פה בעצם מחלוקת עקרונית לשם שמיים. מי צריך להיות האנשים המרכזיים שהם מובילים את הציבור? מישהו שהוא לא עוסק בצד הפנימי אלא בצד החיצוני, יש פה בעיה? זאת הייתה אמירה, זה לא היה סתם לגלוג בתוך גאווה, אני יותר ממך. אלא היה פה איזשהו צורך פנימי, בקפה לא עשה מעצמו עניין גדול, ראינו. היה לו אבל עניין גדול, הוכיח לרבי, שהדבר צריך תיקון. זה מה שהוא אומר, הביטוי פה, הפך רבי וחמתי גחיך, ראה אותו מגחך. אמר רבי, איני מכירך זקן, וידע דלת ומתמם בימי. אמר לו, רבי, אני כבר לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה. זאת אומרת, רואים את ההבדל בין צורך באמת לשמוח, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל דרכי חדאהו, זה מימרה של בר קפרה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל הצדדים השונים של המציאות, אבל מצד שני, אפילו מעניין של צחוק, ולכן גם מצחיק את רבי. כי הוא חשב שכשרבי צחוק צריך להביא תיקון בעולם, לא קלקול בעולם. לכן זה היה בעצם גם המחלוקת שלו לכאורה עם רבי. אבל מצד שני, כאשר מדובר על דבר שהוא קלקול, שם בר קפרה ודאי שהוא לא היה בו אפילו קומצות של היצנות. ההפך, שם הוא היה רציני מאוד, עד כדי כך שאותם שני תלמידים לא הוציאו את שנתם, אבל אפשר עוד פה עוד להאריך מאוד, זה לא המקום להאריך בעניין של בר קפרה, אבל לא יכלתי שלא לגוע טיפה בעניין הזה, בעניין של הליצים, הוא יליץ אל הנביא מתן חן.
זה דומה לבש, מה שלמדתי, הגמרות עכשיו, שמציג
לגמור, אמרנו
איזושהי תפיסה אחרת, שמה זה
לץ. כן, נכון, במשמעות של גאוותן, אבל ודאי שיסוד הוא איזשהו גאווה חיצונית, שיכולה לבוא ידי ביטוי בהרבה צדדים, גם במעין החוכמה, זה גם הצד של המלבין. זה לאו דווקא כשיטה ספציפית. נראה רגע רק את הפסוק האחרון ונעבור למדרש. כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון. מה הפירוש? כבוד חכמים ינחלו. צריך לקרוא את זה כך, כבוד חכמים ינחלו. וכסילים מרים קלון.
איזשהו סיכום לפרק.
מה?
באיזשהו מידה זה סיכום לפרק.
זה נכון.
זה רק המסוק האחרון שתחלם.
הנחלה של הכבוד הוא מגיע לחכמים. אומר אבן עזרא, כבוד, השם ינחילם כבוד, הממון והעושר, אבל הכסילים ירומו הקלון עליהם, והטעם שיסובבו שיקלום בני אדם. מרים קלון על כל אחד ידבר, כמו והצדיקים ככפיר יבטח, פירוש אחר כסילים מרים ומכבד איש קלון, כמו בא זדון חסר איש. זאת אומרת, המשמעות פה שהצדיקים, כשיהיה להם כבוד ואושר, זה ירומם אותם. זה ייתן להם כבוד. אבל הכסילים, אותם כסילים שהם לא מקיימים את התורה ומצוות, ומלגלגים את התורה ומצוות, התוצאה היא שהקלון יבוא עליהם גם מכוח אושרם. האושר שלהם רק יביא להם קלון ובושה. לא ירומם אותם, לא יעשה להם טוב. כבוד חכמים, נמחל ומסביר הרלבג, כי יכבדו מהאנשים וכל אחד מהכסילים מגביע הקלון לו. הוא אומר על צד ההפלגה, כי עוצם הקלון שינחלו מפני שכלותם, הוא מפריש ומסיר אותם מהמקום ההוא שהם ניכרים בו. זאת אומרת, גם אם הם יהיו חכמים, העובדה שהם כסילים, לא יאפשר להם שהכבוד יהיה כבוד אמיתי, אלא כל הכבוד יהיה כבוד מדומה. לא תהיה הערכה אמיתית לאותם כסילים, אלא זה יהיה מעין כבוד מדומה. מי שמסביר לנו באופן מאוד יפה מה משמעות המושג כבוד, פה זה המלבים. אני רוצה שנראה רגע את המלבים בפנים, תקב עליו טיפה. הוא מסביר מה זה המושג הזה של כבוד. הוא אומר כך, כבוד חכמים ינחלו, החכמים הם הנוהגים בחוקי החוכמה, ינחלו כבוד. למה? כי כבוד, הנפש מאיר בם להתרומם מן הקלון, שהיא התאווה, שהיא פחיתות הנפש וביזיונה. והכבוד הזה יהיה להם לנחלה עולמית, כמו שהנפש היא נצחית. אבל הכסילים, הקלון מרים אותם, כי התאווה שהיא קלון הנפש וביזיונה ירים אותם לחלוק על כבוד הנפש ולהשפילה לפני דבר נקל ונבזה שהם תאוות החומר ונפש הבהמית. ועל ידי זה יחלקו על חוקי החוכמה, יצירו הקלון והתאווה מתרוממים מעומק הנפש ויעלו על פני הלב והתגברו על ציורי הכבוד והחוכמה וסופם לקלון וחרפה רצופה. דברים נפלאים מאוד. אומר המלבים, מה פירוש כבוד? כבוד זה לא דבר חיצוני. אדם ששולט על כוחותיו ולא נוטה אחרי תאוות ליבו, אחרי מידות רעות, הוא אדם מכובד מצד עצם ההנהגה שלו. יש לו הנהגה של כבוד. זה כבוד. מה פירוש כבוד? כשאדם הוא לכאורה בשליטה. הוא שולט על עצמו. הוא לא מתגולל בזוהמה. אבל כאשר אדם לא מסוגל לשלוט על תאוות ליבו, ונוטה כל הזמן לכל מיני מעשים מקולקלים, הבריאות, לכל מיני מעשים מקולקלים, נטיות מקולקלות, אז התוצאה היא שהפעולות שלו, חוסר השליטה שלו, זה עצמו ביזיון. זאת אומרת, אדם נוטה לחשוב, אנשים נוטים לחשוב שמה זה הכבוד כאשר באים ומכבדים אותי. מה זה הביזיון כאשר אנשים באים ומבזים אותי. אבל זה לא נכון. כי כאשר רואים בן אדם שהוא נוטה אחר הצדדים הנמוכים שלו, רודף אחרי תאוות ליבו, אז זה כבר, זה הקלון. זה הביזיון. זה לא שזה גורם לזה שיבזו אותו. הוא כבר מבוזה. גם אם אף אחד לא ראה אותו, הוא חסר כבוד. אף אחד לא ראה אותו. הוא חסר כבוד. הוא מבוזה. זה חיסרון של כבוד. מהצד השני, כאשר אדם מצליח לשלוט על כוחותיו, נוהג על פי החוכמה, על פי חוכמת התורה, על פי מה שצריך לנהוג, אז הוא מכובד. הוא מכובד לא בגלל שעכשיו מכבדים אותו. ודאי שגם אחרי זה יכבדו אותו ויבזו את הכסיל. אבל זה לא שהכבוד והביזיון והקלון הם נגרמים מחמת מה שאחרים עושים, אלא מחמת עצם פעולת האדם. אם אדם מפנים לעצמו מעין בחינה כזאת, שיהיה מורה שמיים אליכם כמורה בשר ודם, שהפעולות שהוא פועל, שכאשר הוא פועל פעולות שליליות, אז הוא מבזה את עצמו. אז יותר קל לו להתמודד עם התאוות האלה. כי אדם, נטייתו היא להיות מכובד. נטייתו היא לא להיות אדם שאין בו כבוד עצמי. נטייתו להיות מכובד ולא מבוזה. כשאדם באמת ירגיש מתוך הענווה, כמו שהזכרנו, נביא מיתן חן. כי מה זה ענבים? ענבים שנוהגים לא נוטים אחרי תאוות ליבם, אלא אחרי הצורך לרדת על אחרים, צורך להתבלט, אלא עושים את מה שצריך, אז כבוד חכמים ינחלו, זה מציאות, זה תיאור מצב. וכסלים מרים קלון. גם מה שמתרוממים, בסופו של דבר, הכל זה מתוך קלון. וזה מה שמסברים בעצם הפרשנים. מה הסבירו לנו הפרשנים? שגם אם יהיה להם עושר, מה יהיה אותו עושר? לרעתם. למה? כי העושר הזה בכלל, המרים הזה, ההתרוממות שלכאורה מרוממים אותם, זה רק התרוממות כלפי חוץ. אבל בעצם כולם בזים להם. כולם צוחקים עליהם. זו מידה כנגד מידה. וזה אמירת השם בבית רשע. ונבי צדיקים יברך. אם לצימו יליס ולענבים ייתן חד, כבוד חכמים ינחלו וכסלים, מרים קלון. מרים קלון. נפיל אותם מסופו של דבר, מכוח זה, נפילה תמידית. של הכל הוא התורה. התחיל מדרך ארץ ומחוכמה, פרק נפלא מאוד. בואו נראה רגע אחד את המדרש, ש... לוקח אותנו לעוד מחוזות נוספים. אמרנו, אל תקנה באיש חמאס, אל תבחר בכל דרכיו. איש חמאס זה איסב הרשע. איש קם כמו דתימה, והיא איסב איש יודע צייד, גזרה שווה של איש איש. חמאס קמה דתימה, כמו דתימה מחמאס אחיך יעקב. ומה שאמר אל תקנה, לפי שהיה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שעתידים ישראל שיהיו משועבדים תחת ארם. ועומק נפלא של המדרש. ידע הקדוש ברוך הוא שעתידים ישראל לצאת לגלות, לא לגלות בית ראשון שהייתה גלות בבל, נבוכדנצר, אלא גלות בית שני שעתידים להשתעבד תחת מי? תחת
אדום.
אדום, מי זה אדום? אדום זה אירופה, זה הנצרות. הרב מדבר על זה הרבה בורות התחייה. מלאך הידאות. שעתידים ישראל שיהיו משועבדים תחת ארם ויהיו דחוקים ולחוצים ביניהם. והגלות זה מצב נורא והיום, דחוקים ולחוצים. ועתידים ישראל להתרעם על זאת, כשם שאמר מלאכי, אמרתם שב עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו. ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלטו. אנשים, ידע הקדוש ברוך הוא שעתידים ישראל לצאת לגלות, ושם הם יראו את כל עשיו. הוא עשיו, הוא אדום. הוא אדום, וארצו אדומה. עתידים ישראל להגיע לאותו עשיו, ואז הם יכולים להגיד, למה עבדנו את ריבונו של עולם? תראו את עשיו, את אותו עשיו שהיה מרמה את אביו בלשונו. אותו אדום שהם מצליחים, ואנחנו שעבדנו את ריבונו של עולם נמצאים בגלות מושפלים. מה הבצע? מה הרווח שיש לנו מזה שעבדנו את ריבונו של עולם? לפיכך אמר רוח הקודש על ידי שלמה. רוח הקודש, הבחינה של רוח, זה הבחינה של מגמת העולם, מגמת הדברים. כבר פגשנו פה במדרש משלי את רוח הקודש, אתם זוכרים? נזכר אולי עוד רגע. את רוח הקודש די שלמה, אל תקנה באיש חמאס, אל תקנה בשלום עשיו הרשע. רבו עשי, אתם יכולים להגיד שקשה, אבל לקנה בעשיו, אל תקנו בו. אל תקנה בשלום עשיו. ואל תבחר בכל דרכיו, שלא תעשו כמעשיו. למה? הביטו לאחרי דבר. את אתם רואים עכשיו את המציאות, אתם מקנים, אתם רואים רק את ההופעה החיצונית, כמו שהזכרנו. אבל מה אתם לא רואים? אחרי דבר, את המגמה של הדבר, את אותו רוח, רוח אלוקים, שמתחילה מקצה העולם ועד קצהו, את אותו רוח, אתם לא רואים, אתם לא רואים את אחרי דבר, מה בסופו של דבר יקרה. הביטו לאחרי דבר, שהנה היום בא, שיתאב האלוקים כל מי שהוא מליז במצוות, כל מי שמזלזל בישראל, ועושה בדיחה, ויוצא נגד עם ישראל, התוצאה תהיה שהקדוש ברוך הוא יליז עליו. עד הוא דכתיב כתועבת השם נלוז. הקדוש ברוך הוא מתאב את עשיו הרשע. וכן הוא אומר, איש דמים וירמה יתאב השם. אבל מי שמיישר רוחתיו לפניו, הוא יהיה מאנשי סודו. עד הוא דכתיב את ישרים סודו. וכן הוא אומר, כעת יאמר לי יעקב, ואומר, סוד השם ליראיו. ואומר, ושבתם ראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים, אשר לא עבדו. זה הסוד. מה זה ישרים סודו? אותם ישרים שיודעים אפילו במצב, שעל פניו יש הסתר פנים. על פניו עשיו הוא גובר. הוא מצליח. וישראל משועבד לעשיו. גם אז, מה זה סוד השם? מה זה הצד הפנימי? מה זה אותו יכולת לשמוע את רוח אלוקים שמרחפת ומספרת לנו אחרי דבר? תדעו לכם, כל מה שאתם רואים זה רק חיצוני. בעצם, הקדוש ברוך הוא שונא את עשיו כבר עכשיו, ובאחרי דבר זה יופיע בשלמות. שקדוש ברוך הוא ילווה את נווה הצדיקים, ואת אותו בית של הרשעים, הקדוש ברוך הוא יקלל, יבטל. זה העניין של הסוד. זה סוד פנימי כזה, שיש בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. יש לנו סוד לריבונו של עולם. אדם שיודע את הסוד הזה יכול לחייך גם כשהמצבים יותר קשים. זה נכון, לפעמים מישהו, כהדמיה, יכול לראות מישהו שהוא מאוד מאוד חזק, והוא רואה מישהו מרביץ לאח שלו. ואותו אח שלו מקבל מכות, ונמצא בנקודת המקום והזמן מצב מאוד לא נעים. ואז אותו אח מסתכל עליו בתוך אישהו אומללות גדולה וקושי גדול, ואז הוא רואה את אחיו הגדול, קורץ לו קריצה רבת משמעות. אז אותו אח שגם כשהוא ימצא במצב הלא נעים, אם הוא מבין את הקריצה, אז הוא כבר נרגע. הוא יודע מה סופו של מי שנמצא עכשיו מעליו, ומה יהיה סופו עוד 5 דקות כשאותו אח גדול החליט להתערב, נכון? זה על דרך המשל. שאנחנו רואים את הדברים רק בצד החיצוני, אבל כשהקדוש ברוך הוא, יש לנו סוד פנימי, ואנחנו מובטחים באותו סוד, אנחנו יודעים שהדברים הם לא כמו שהם נראים כלפי חוץ. וזה עשיו הרשע, שהוא כלפי חוץ מצליח, הוא כלפי חוץ גם עובד על כולם, אבל בעצם אין לו לא כבוד ולא שום דבר. ובאמת הממשיך המדרש ואומר, אני אקרא עוד טיפה, מיראת השם בבית רשע זה עשיו, כמד תימה, רוששנו ונשו ונבנה חורבות, כמו אמר השם צבאות, הם יבנו ואני ארוס. ומצקים יברך אלו ישראל שכתוב בהם, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ואליכם תראנה ואתם תאמרו יגדל השם. גם העניין של הליצים זה אותו יסוד. אם לליצים אלו ארמיים, שנקראו ליצים שנאמר, זד יהיר לצ'מו. והם יקראו זידים. כמד תימה אנו מאשרים זדים. ומניין שבארמים, הכתוב מדבר, שכן כתוב, גם נבנו עושי רישה אלו ארמיים, כמו דתימה, וקראו להם גבול רישה, והם מתלוצצים בכל יום על ישראל. הוא יליץ, שעתיד הקדוש ברוך הוא למדוד להם כמידתם, כמו דתימה, כאשר עשית כן יעשה לך, מולך ישוב בראשך. כל הפסוקים האלה, שמידה כנגד מידה, זה ישראל ביחס לאדום, ביחס לעשיו, שעל פעמים מצליחים, אבל הקדוש ברוך הוא ישיב להם מידה כנגד מידה, ונמשיך בעזרת השם פעם הבאה ברעיון הזה.